אנחנו עסקנו למעשה מתחילת השנה בנושא נישואין. קודם במהות הנישואין, אחר כך בנושא השידוכים. אני רוצה להמשיך בכיוון הזה, והיום להתחיל לדבר על מה שקוראים היום חתונה. בלשון הלכתית, חופה וקידושי. כל מי שנפגש לצורכי שידוכים, המטרה היא להתחתן. כמובן, גם לחתונה יש מטרה. וזה הנישואין עצמם, כל משך החיים עד 120 בעזרת השם. אבל יש עניין עקרוני וחשוב לראות את המטרה לפני העיניים. גם מי שלא עוסק בשידוכים, או כבר עסק בשידוכים, וברוך השם נשוי, אומר, טוב, נו, כבר פספסתי, כבר עברתי את החתונה. זה לא בדיוק כך, כיוון שלהבין את החתונה, זה להבין את השורש, את היסוד של כל חיי הנישואין. בכל אופן, כדאי לעסוק בעניין הזה של החופה. יש הרבה דברים, הרבה מושגים, שנדמה לאנשים שהם יודעים אותם ומבינים אותם, ובאמת לא מבינים אותם. קודם כל, דבר הבסיסי ביותר, שלהרבה מאוד אנשים נדמה שחתונה, כמו שקוראים, סיבה למסיבה. שמחים שמתחתנים, באמת שמחים שמתחתנים. זה דבר מאוד משמח. אם שמחים שמתחתנים, מה צריך לעשות? יופי, לזכור אולם, להביא תזמורת, יאללה, להתחיל לרקוד. יש אוכל טוב, יש חברים, יש מוזיקה, אפשר לבלות את הלילה בשמחה. אבל, יש פה אבל גדול מאוד, ודאי שאנחנו שמחים. אני רוצה להקריא לכם, אם זה דברים שמצאתי תוך כדי ההכנה של השיעור, של אחד מגדולי הרבנים בעם ישראל בדור האחרון, הרב יוסף קפח, זכר צדיק לברכה, היה מגדולי רבני תימן, והוציא הרבה ספרים של הרמב״ם, גם ספרים אחרים. יש לו ספר שהוא מתאר בצורה מפורטת את מנהגי תימן, כולל מנהגי החתונה. נזכיר קצת את הדברים בהמשך, אבל הוא כותב פה דבר מאוד חשוב. כותב הרב קפח, על היחס בתימן לחתונות, היו מתכוננים לקראת החתונה בכובד ראש, והתייחסו אל המאורע הזה ברצינות מרובה, וכפי שמתייחסים אל דבר שבקדושה. שימו לב, כשאנחנו מתחתנים, קוראים לחלק הראשון של מה שאנחנו עושים קידושים. קידושים הם בכוונה מלשון קדושה. אנחנו לא רק שמחים, אנחנו עושים פעולה של התעלות, פעולה של התקדשות, כפי שאמרנו בשיעורים המהות הנישואין, כל העניין של זוגיות, של בניין בית, הוא כדי לבנות שותפות לעבודת השם. והחתונה במיוחד היא דבר קדוש, פעולה של מצווה, פעולה הלכתית, שיש בה התעלות, וממילא יש בה גם רצינות יחד עם השמחה. אז כך באמת כותב הרב קפח על תימן, שהיו מתכוננים בכובד ראש, רצינות מרובה כפי שמתייחסים אל דבר שבקדושה, כי זה באמת דבר שבקדושה. ויש לזה גם מנהגים שקשורים לעניין הזה. חז"ל אומרים שחתן נמחלים לו אבונותיו, אז לפחות בחלק מהעדות רגילים להתייחס ליום של ערב החתונה כמעט כמו יום כיפור. כן, נכון, בדיוק. צמים ואומרים וידוי של ערב יום כיפור במנחה, בדיוק כמו בערב יום כיפור. במנחה שלפני החתונה, כן, החתן אומר. ולא זו בלבד, ממשיך רב קפח, שהשקיעו מאמצים וממון באותן הכנות, כן, גם אז, טוב, כסף זה דבר יחסי, אבל השקיעו בהחלט, אלא גם התמסרו והתמכרו להן מבחינה נפשית ורגשית, ועל ידי כך הייתה מתמלאת האווירה רצינות וחגיגיות, מזוגות זו בזו. ומשתלב רגש האחריות והכבוד כלפי הבריות עם יראת השם. ואהבת דודים, הקשר בין בני הזוג, משתלב עם חובת קיום המצוות. אז יש פה שמחה, שמחה גדולה מאוד, ויש פה גם רצינות גדולה מאוד. יש פה מצב של התעלות רוחנית, יש פה רצינות, כי צריך לשים לב לדברים, ובאמת צריך לדעת, דבר מאוד מעניין, שכותבים הראשונים, שמנהגי החופה מיוסדים על מה? מה אפשר לייסד את מנהגי חופה? על מתן תורה. כשהקדוש ברוך הוא בא לתת תורה עם עם ישראל, עם ישראל, זה נמשל לחתונה, ולכן כשם שיש משל ויש נמשל, כך גם אנחנו לומדים בכיוון ההפוך. ולמדו מנהגי חתונה בעם ישראל, ממעמד, מתיאורים, או בפסוקים, או בחז"ל, על מעמד הר סיני. זה מראה את הרצינות, את הקדושה, את הגדלות של המעמד. ולכן אנחנו גם מתייחסים למנהגים של החופה מאוד ברצינות. בכלל, אני רוצה להעיר הערה. אני בשיעור או בשיעורים שיהיו לנו עכשיו על הנושא הזה של החופה, אני לא אתייחס לפרטי ההלכות לפי כל העדה ועדה. זה צריך שכל אחד ילך לפי הפוסק שלו, ילך וילבן וישאל ויבדוק. צריך לדעת שמנהגים בעם ישראל הם לא סתם. יש גם הלכה. מלמדים אותנו על פי הפסוק, אל תיטוש תורת אמך, שאסור לאדם לעזוב את מנהגי העדה שלו. ממילא אנחנו גם לא חוטפים מנהגים מעדה לעדה. ראית מנהג מאוד יפה אצל עדה אחרת. טוב, נחמד מאוד. לך לחתונה שלהם, תשתתף, תהנה, מצוין. עכשיו אתה בא להתחתן, אתה רוצה לקחת את המנהג שלהם אליך. אתה עושה סלט. סלט מנהגים. סלט הוא לא תמיד דבר טוב. אתה תשמוע על המנהגים שלך, החבר שלך ישמוע על המנהגים שלו, כל עדה שומרת על המנהגים שלה, וכל עדה נהנית מהמנהגים של השני. יש ספרדים ואשכנזים ותימנים ואיטלקים וכל מיני פרטים. אתה יודע כמה עדות ברוך השם יש בעם ישראל עם מנהגים שונים? לא דומה מנהג עיראק למנהג טורקיה, אף פי ששתי המדינות סמוכות. במקור יש גם אצל יהודי אשכנז, היה מנהג פולין והיה מנהג גרמניה והיה מנהג צרפת. אדם שיודע את מנהגי העדה שלו יכול לברר אצל פוסק, אצל המשפחה, את מנהגי העדה שלו בצורה מוסמכת, שינהג במנהגי העדה. ולא ילך ויעבב את המנהגים ויקח קצת מפה וקצת משם, כאילו שזה נותן אחדות בעם. זה לא מה שנותן אחדות בעם. אחדות בעם מושגת על ידי זה שכל אחד ממשיך את המסורת שלו, וכולם מחבקים אחד את השני ומשתתפים אחד בשני. זה עד כדי כך שפוסקים שאפילו, תן דוגמה, יש מנהגים שונים בספירת העומר. יש זמנים שמותר להתחתן בהם, ויש זמנים שאסור להתחתן בהם, והזמנים האלה משתנים לפי המנהג. אז אם יהודי מגיע ואומר, אני רוצה להתחתן, יגידו לו, לפי המנהג שלך, אם עכשיו מותר, מותר, אם עכשיו אסור, אסור. אבל אם החבר שלי מתחתן בזמן שלי אסור, אני הולך לחתונה שלו. כי אני צריך לשמח אותו, והוא מותר לו להתחתן. אבל אני לא יכול להתחתן באותו הזמן. אז זה חשוב מאוד לשמוע, שכל אחד ישמוע על המנהגים שלו, ויהנה מהמנהגים של השני. אבל אני לא אכנס כאן לפרטי מנהגים, עכשיו כל מנהג, אלה נוהגים כך ואלה נוהגים כך, אלא המטרה של השיעור לתת לכם תמונה כללית של החתונה, מתוך המטרות, היסודות הרוחניים, שהם מתפרטים בהרבה מאוד מנהגים. ניתן דוגמאות של המנהגים. אבל יש פה יסודות גדולים מאוד שאנחנו יכולים ללמוד מהרבה מאוד מהיחס לנישואין בכלל, וכמובן לחתונה בפרט. כן.
בחתונה של עירוב, לפי איזה מנהגים עוברים?
מה פירוש עירוב?
תימנים, אשכנזיה או...
הדין הוא פשוט שהולכים לפי המנהגים של הבעל, של האיש, כיוון שמנהגים הולכים לפי האבא. כלומר, אם לי יש אבא ואמא משתי עדות או משני מנהגים, אז אני צריך לנהוג לפי המנהגים של האבא שלי. כך ממילא המנהג נקבע לפי האיש, ולכן עיקר המנהגים בחתונה הם לפי האיש. אבל כשהמשפחה של הכלה מעדה אחרת, אז באמת אפשר לשלב במידה מסוימת את שני המנהגים.
אבל כאשר אמרת את המשפט הזה, אל תיטוש תורת אמך,
בסדר, זה כבר דיון אחר, לא ניכנס לפרט הזה עכשיו, הבנתי, שאלה, לא עכשיו, כן.
זאת אומרת שמישהו אשכנזי רוצה להתחתן על בחורה ספרדית, בחתונה שלו, הוא עושה גם...
לא, זה אומר שבאופן בסיסי, אם אדם, בדוגמה שלך, אשכנזי מתחתן עם ספרדיה, באופן עקרוני החתונה היא לפי מנהג האשכנזים, אבל כמובן צריך להתחשב באופן של הקלה, יכול להיות שיש דברים מסוימים, זה צריך לשאול פוסק. אותו הדבר הספרדים התחתן עם אשכנזייה, אז החתונה לפי מנהג הספרדים, וכך הלאה, כן? בסדר. בואו נחזור לעניין העקרוני שלנו. אמרנו שחתונה היא עניין של קדושה, של התעלות. ממילא יש פה הרבה מאוד מצינות, ועם זה הרבה מאוד שמחה. עכשיו, הדבר הזה, בואו נתחיל משלב קודם שאמנם דיברנו עליו, אבל כבר עברו כמה שבועות מאז השיעור הקודם, והוא שזוג מחליט להתחתן. זוג מחליט להתחתן, קוראים לזה היום אירוסין, זה לא אירוסין. זה הסכמה להתחתן. אירוסין, במקנה הלכתית, פירוש הדבר... נתינת הבת, להגיד הרי את מקודשת לי, מה שאנחנו עושים מתחת לחופה. מותר, ואפילו הפי, כל מיני מנהגים, צריך לעשות מה שקוראים היום מסיבת אירוסין, לא בתור שוב עוד הזדמנות לשמחה, אלא בתור הכנה לקראת החתונה. שיהיה הסכם רשמי, ולכן אצל האשכנזים נהגו לחתום אפילו על שטר, חוזה, והסכם רשמי שהולכים להתחתן.
זה באירוסין?
זה מה שקוראים היום אירוסין. זה לא באמת אירוסין מבחינה הלכתית. האישה לא נשואה, מותר להחליט שיש איזושהי סיבה שלא שמו לב אליה ומתחרטים, אבל יש פה עניין כבר של הכנה. למה יש עניין של הכנה? כי חתונה זה לא עניין שעושים סתם, כן? תראו לעצמכם, שני חבר נפגשים, איזה יופי, תענוג, אנחנו בדיוק מתאימים אחד לשני. לא, בוא, הנה, יש פה רב, יש פה 10 יהודים, נשים חופה, נעשה את החתונה במקום. לא עושים כך. חתונה היא דבר שמצריכה הכנה. הכנה נפשית, רגשית, הכנה במובן של... לימוד, במובן של כניסה רצינית לתוך כל התפקיד הגדול שאדם מקבל על עצמו. וגם עצם החתונה צריכה ללמוד. חתן צריך ללמוד קודם כל הלכות, גם הכלה צריכה ללמוד הלכות. צריכים לדעת מה הולכים לעשות. כן, יש אנשים היום, מעמידים אותם תחת החופה, הרב אומר, תסתובב כך, תעשה כך, תגיד כך. בן אדם לא יודע כלום. הוא לא יודע מה הוא הולך לעשות, והוא לא יודע מה המשמעות של מה שהוא הולך לעשות. זה לא מצב חיובי. אם אנחנו מגיעים לדבר כזה רציני, כזה עקרוני בחיים, אנחנו צריכים לדעת מראש, לנסות להבין מה אנחנו עושים. לכן יש בהחלט עניין בתקופה שלפני החתונה, ללמוד על החתונה. יש גם הלכות שצריך ללמוד אותן. והיום, ברוך השם, יש כבר הרבה יותר מוכר וידוע, כך שלא כל כך קשה למצוא עזרה לעניין הזה, שהחתן והכלה לומדים את ההלכות, לפני שמתחתנים. יש ארגונים שעוזבים לעניין הזה, יש בישיבות, מקובל מאוד שיושבים ולומדים, בישיבות, במדרשות, זה דבר חשוב מאוד ועקרוני מאוד. עכשיו, על התקופה שבין ההחלטה, מה שקוראים היום אירוסין בטעות, לבין החתונה, דיברנו בפעם, בשיעור שלפני הקודם, מה שאני רוצה לחזור ולהדגיש, אף על פי שהזכרתי את זה שם, זה שיש כבר מנהגים בעם ישראל ששייכים לפני החתונה, לדוגמה, מה שקוראים אצל אשכנזים היום, שבת חתן, שבת לפני החתונה. אני הזכרתי בשיעור הקודם, שהיום יש הרבה אנשים שאומרים, מה, למה לטרוח ממילא תהיה לנו שבת ביחד בשבת שבע ברכות, ואנחנו לא נעשה איזה גדול בשבת לפני החתונה. אז ניגש אליי יהודי נחמד אחרי השיעור, ואמר, אני רוצה לספר לך משהו. כשהבן שלי התחתן, גם כן, לא רצו לעשות שבת לפני החתונה, ואני שכנעתי אותם לעשות. והם יצאו עם כזאת חוויה רוחנית וכזאת התעלות, שכולם, כל המשתתפים הודו לי אחר כך על זה ששכנעתי אותם. נוסף על זה, זה מנהג ותיק מאוד. אמרתי, בשיעור הקודם, לכל הפחות שיעשו כמו המנהג המינימלי, והחתן יעלה לתורה, זורקים עליו סוכריות, שרים, אומרים לו מזל טוב, כך כל המשתתפים בבית הכנסת, כל המתפללים, שלא כולם יכולים להגיע לחתונה, שמחים ומשמחים. בגלל זה עשו את המנהג הזה. אבל אנחנו לא, שוב, אנחנו לא באים לחתונה בום. כבר שבת לפניכם, הזכרתי אשכנזים, אצל אשכנזים זה מקובל היום. הרב קפח מזכיר סדר שלם אצל התימנים, היו מתחילים בשבת לפניכם והיו עושים חגיגות בכל הימים, בדרך כלל היו מתחתנים, הוא אומר, בסוף השבוע, כל השבוע היו עובדים כבר על החתונה. היו כל מיני אירועים במשך השבוע הזה. חתונה אצלם בכלל היה עניין של חודש ימים של כל מיני אירועים. מה? יש חינה, יש הרבה מאוד אירועים מסביב לחתונה במנהגים. עכשיו, לא חייבים, שוב, לא חייבים לעשות את כל העניין בכל גדלותו, בכל הצורות שלו, אבל לא לזלזל במנהגים שנהגו בדורות הקודמים. יש להם סיבות רציניות, סיבות עמוקות, הרבה פעמים יש מקורות מאוד מעניינים למנהגים האלה. נתייחס לזה קצת בהמשך. רוצית לשאול שאלה? טוב, בסדר. טוב, אז אנחנו, אם כן, דיברנו על שבת לפני החתונה, אנחנו ממשיכים הלאה. כפי שהזכרנו עכשיו, יש עניין של היום של החתונה. היום של החתונה הוא יום מאוד משמעותי, גם מצד השמחה. אם חתן מתחתן ביום, דבר נפוץ גם היום, לדוגמה בקיץ, שהיום נמשך עד מאוחר, אז הרבה פעמים החתונה מתחילה עוד בשעות היום. אז יש, עוד רגע אני אסביר למה הדגשתי אם הוא מתחתן ביום. אז באותו יום, החתן בא להתפלל בבית הכנסת, לא אומרים תחנות. חתן ביום חופתו, פותר לא רק את עצמו, אלא את כל הקהל מתחנות. זה כמו יום טוב. אם הוא התחתן בלילה, יש בזה דעות שונות. האם הבוקר כבר, בבוקר כבר פותר מתחנון או לא. לכן נפגשתי ביום.
אני
מדבר
עכשיו בעצם על אשכנז.
לא.
ספרדים
בעצם מתחתנים אחרי האשכנז. לא. לא. אז שאלת אם יש הבדל בין אשכנזים לספרדים בנושא הזה. יש פסקים שונים לגבי תחנון. אבל אין מנהג כזה, מה שאתה אומר, שספרדים מתחתנים דווקא בלילה.
לא, לא דווקא.
לא, ואם מדובר בחורף, היום רובם מתחתנים בשעת ערב, כי זה, היום רובם מתחתנים בשעת ערב כי זה נוח. אין לזה מנהג. מתחתנים בשעת ערב בגלל שזה נוח למוזמנים להגיע. זה הכל.
לא אמרתי מנהג, אבל בעצם
אין בזה הבדל בין אשכנזים, אין בזה הבדל בין אשכנזים, אין בזה שום הבדל בין אשכנזים לספרדים. אדרבה, בעניין הזה יש שאלה של תכנון פרקטי. אם כבר אתה מזכיר, אני אתן לכם דוגמה לדבר שצריך לשקול בנושא חתונה. אני קצת סוטה מהסדר ומהנושא, אבל הזכרת וזה חשוב. אתה בא ואומר, מתחילים חתונה היום בשעה 9. אתה יודע מה קורה כשמתחילים חתונה בשעה 9? אנשים מגיעים, ואחרי בערך שעה, אם הם באים מחוץ לעיר, הם צריכים כבר לנסוע הביתה. חוץ מהמשפחה הקרובה. עכשיו, אם רוצים להקטין הוצאות, לפעמים זו דרך טובה. אני בעד הקטנת הוצאות, אבל אני לא בטוח שזאת הדרך הכי נעימה. גם צריך להתחשב בחתן וכלה. החתן והכלה צריכים להישאר ערבים עד שעה מאוחרת דווקא בלילה של החתונה שלהם? אם באים ואומרים למשפחה, חבר'ה, לא כל כך נורא, אז אנשים יצאו מוקדם מיד אחרי העבודה, אנחנו יכולים להתחיל חתונה אפילו בשעה 6. אז יש יותר זמן לשמוח עם החתן והכלה, יותר זמן להשקיע בחתונה. אנשים לא צריכים לחזור בשעות כאלה מאוחרות, וזה מאמץ גדול, ובגלל זה יש אנשים שאפילו לא מגיעים, או מגיעים קצת, ולא נשארים הרבה. לא צריך, אתה מבין? ואם כן, צריך לשקול. לא צריך לבוא ולהגיד, כולם עושים ככה, ולכן גם אנחנו נעשה ככה. לא, לא אמרת. רק הזכרת...
עוד לפני ששקעה
שמש חופה. הזכרת את העניין. אין הבדל בזה בין אשכנזים לספרדים, ההבדל הוא פשוט... הרגל חברתי, ואת זה צריך לשקול היטב. מותר בנושא הזה, בניגוד למה שראיתי לגבי מנהגים, שמנהגים ראוי לשמוע על מה שעשו בדורות קודמים, לגבי כל מיני הרגלים, מותר לחדש. כולם מגישים 4 מנות בחתונה, ואם אנחנו נעשה את זה, לא יהיה לנו כסף לקנות רהיטים. לא חייבים להגיש 4 מנות בחתונה. חשוב מאוד לשמוח בחתונה ולהגיש אוכל חגיגי. לא חייבים להוציא על זה הוצאות מאוד גדולות. עושים חתונה בצורה שהיא שמחה. עד הרבה, היום מחפשים גני אירועים, היום מחפשים גני אירועים וכל מיני דברים. טוב, אנחנו נעבור מנושא לנושא, זה לא יהיה מסודר. בואו ניקח את הנושאים לפי הסדר. אמרנו, דבר ראשון, היום של החתונה הוא יום חגיגי והוא יום רציני. מנהג האשכנזים וחלק מהספרדים גם, שחתן וכלה צמים ביום של החתונה. עכשיו, גם זה מצד אחד מנהג, חשוב לשמוע עליו. מצד שני, אם אדם רגיש, חלש, יגיע לחופה עם כאב ראש, שילך וישאל את הרב שלו, כי יכול להיות שעדיף שהוא לא יצום, מאשר שיגיע לחופה עם כאב ראש. מה זה יכול להיות? כל דבר לפי העניין צריך לשאול. אבל זה מראה לנו על הרצינות. כפי שהזכרנו קודם בשביל חתן, זה כמעט כמו יום כיפור.
הוא שובר את עצום לפני החופה? הוא שובר את עצום?
זה תלוי בה. לא. העניין הוא כאן לא הפרטים ההלכתיים, אלא העיקרון. החתן בא ואומר, וגם הכלה, אני נכנס כאן לחיים חדשים. אני מתחיל דבר מאוד גדול. אני הולך לעשות דבר של קדושה שהוא מהווה התעלות, דומה למעמד הר סיני. אני ביום הזה מתכונן בקדושה, ברצינות, למעמד. אז זה לא רק לצום. יש חתנים שמשאירים לעצמם סידורים על גבי סידורים ליום האחרון, אבל הם צמים. אז הם מסכנים בכפליים. הם גם לא מספיקים להשקיע מחשבה והכנה ורצינות, והם גם מסתובבים בכל הסידורים, והם חלשים בגלל הצום. זאת לא המטרה. המטרה שאדם ישקיע את היום הזה בהכנה, בחזרה בתשובה, בלימוד לקראת החתונה. יש המון ספרים טובים, אני רק רוצה להמליץ על ספר אחד. יש ספר בשם איש וביתו, של הרב אליהו קיטו, מי שכתב גם את ספר התודעה, שגם כן מאוד מומלץ. זה ספר שמביא דברי חז"ל והרבה מאוד מקורות, מה זה בניין בית? כותב גם על הנישואין בצורה מפורטת. אבל יש היום, ברוך השם, כל כך הרבה ספרים טובים בעם ישראל, ואפשר לקבל הדרכה מאנשים שמומחים בזה, ולדעת מה לשבת וללמוד. יש אנשים חכמים, לוקחים איתם חבר טוב, ואם יש סידורים שאין ברירה, חייבים לעשות, פתאום יש איזו שאלה דחופה, החבר עונה לטלפון. החובר שומע לחתן, לא רק מבחינה רוחנית, אלא שהחתן לא יתעסק בדברים. שנדאג לך, נביא לך. עכשיו, יש עוד מנהגים ביום של החופה. צריך שוב, כל אחד לברר את המנהג לפי העדה שלו. יש הולכים לטבול ביום של החופה. יש דברים נחמדים שהם לא מנהגים. למשל, אנשים בירושלים רוצים לנסוע לכותל, להתפלל. יפה, צריך לשמוע לקוחות. צריך לדעת אם זה מתאים או לא מתאים. כל דבר לפי המנהג, לפי שיקול הדעת, איך החתן יגיע לחופה ברצינות ובשמחה. לכן גם, כפי שאמרתי, המנהג הזה של להגיד וידוי במנחה ביום הזה, מעניין, אומרים וידוי ולא אומרים תחנות. החתן הוא גם שמח, לכן הוא לא אומר תחנות, והוא גם חוזר בתשובה, לכן הוא אומר וידוי. וידוי ארוך, יום כיפור. אז באווירה הזאת אפשר לגשת לחופה. אנחנו ניגשים לחופה, צריכים להבין קודם כל מהי חופה, מהי קידושי. הזכרנו את זה בקיצור כדי להבחין בין אירוסין לבין מה שנקרא אירוסין היום, לבין אירוסין האמיתיים שהם נעשים רק תחת החופה. מבחינה הלכתית, הפעולה הראשונה שנעשית, שקושרת בין האיש לבין האישה, היא פעולה של נתינת משהו. במקרה שלנו, טבעת, שהחתן נותן לכלה. הוא אומר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, ונותן לה את הדבר הזה. עוד לא אמרנו מה זה מסמל, קודם כל זה נקרא קידושין או אירוסין. אלה האירוסין האמיתיים. מהרגע שביצעו את הדבר הזה בפני שני עדים, אז היא אשתו, במובנים הלכתיים מסוימים בלבד, אבל אם הם רוצים להיפרד, הם צריכים טקס גירושין מלא עם גט, ולכן הזכרתי גם בשיעור הקודם אזהרה של כל הרבנים שעוסקים בזה, גם כאלה שלא עוסקים בזה, לא לעשות דבר כזה במשחק. קורה לפעמים אצל נוער, או מתוך כוונת משחק או הצגה, לוקחים טבעת, הרי את מקודשת לי, זה יכול לסבך מאוד. לפעמים אדם עושה את זה כי הוא רוצה לסכם עם הבחורה שהם הולכים להיות מאורסים, מה שנקרא היום. נותן לה טבעת, הוא חושב שהוא רק מתחייב להתחתן, אבל הוא עוד לא נשוי. שלמעשה הוא כבר התחתן איתה. אבל, מבחינה הלכתית, המושג המקורי של קידושין, הוא כבר קשר מוחלט בין האיש לאישה, אבל אחרי קידושין בלבד, היו קמים החתן והכלה, החתן היה חוזר לבית של ההורים שלו, והכלה הייתה חוזר לבית של ההורים שלה. הם קשורים יחד, מחוברים יחד, מבחינה עקרונית, הלכתית, בקשר מוחלט וקבוע, אבל הם לא מבצעים עדיין את הקמת הבית. יש קשר עקרוני ולא ביצועי. בזה התורה מחלקת לשני שלבים, בין הקשר העקרוני לקשר הביצועי. הקשר הביצועי נקרא נישואין, והוא התבצע בזמנים קודמים כשהיו הולכים הביתה, פשוט על ידי זה שהיו חוזרים לבית אחד ומתחילים לנהל חיי משפחה ביחד. היום אנחנו מקיימים את הנישואין על ידי זה שיש חופה, החופה היא כאילו בית, של החתן והכלה, נעם, עומדים שם רק כמה דקות, אבל יש עוד פעולות הלכתיות שקשורות גם לעניין הזה של הנישואין, ואת השבע ברכות הידועות, אנחנו מברכים על הנישואין. ניכנס אחר כך לפרטים, נראה שיש ברכה אחרת על הקידושין. אם כן, התורה מחלקת שני שלבים. זה עניין של תורה. למה מחלקים שני שלבים? למה לא לעשות את הכל בשלב אחד? שהרבה דברים הלכתיים, אתה צריך לעשות משהו מסוים, אתה עושה אותו. לחלק פעולה אחת לשניים, מראה שיש בו באמת דבר גדול. דבר שאי אפשר לקלוט אותו, אי אפשר לעכל אותו, בבת אחת בפעולה אחת. או, נגיד יותר מזה, אם היינו עושים רק ניסויים, כי הניסויים הוא באמת הדבר הסופי, הדבר המוחלט, הדבר הכולל, שבאים ובאמת מקימים בית. אז היינו אומרים, טוב, זה עניין פרקטי, מעשי. נכון, בכל העולם כולו, לא רק בעם ישראל, אנשים מתחתנים, מקימים בית, וממשיכים לגור ביחד עד שנפרדים על פי איזה חוק או איזה מסגרת שתהיה. בעם ישראל, לא רק כאילו מתחתנים, אלא מקדימים לנישואין פעולה של קדושה. כפי שהדגשנו קודם, יש פה התעלות רוחנית. הפעולה העקרונית הזאת אומרת, אני מצאתי אותך, את מצאת אותי, אנחנו שייכים יחד, ואנחנו הולכים ליצור את הקשר הזה על ידי מעשה הלכתי, וזהו, אנחנו קשורים. אפילו שלא ביצענו שום דבר. זה עיקרון. כמו שהזכרנו בשיעורים קודמים, הדבר ידוע שיש מאמר חז"ל 40 יום לפני יצירת הוולד, בת כל יוצאת, שבת פלוני לפלוני. כלומר, יש קשר נשמתי פה. אנחנו מבטאים את הקשר הנשמתי לא רק בעולם הפרקטי. מבטאים אותו בתור עיקרון בפני עצמו. אחר כך, כמובן, העיקרון הזה חייב לבוא לידי ביטוי. אם הוא לא בא לידי ביטוי, הוא לא שלם. יבוא בן אדם ויגיד, אני נתתי לה טבעת, נשאיר אותה איפה שהיא. שמע, זה לא עמד. לא יכול להשאיר אותה כך. או שתסיים את הכל ותוציא אותו על הפועל, או שתיתן לה גט. אל תשאיר אותה רק בעולם הרוח. אבל רק עולם המעשה בלי עולם הרוח הוא גם כן לא שלם. אז אנחנו מתחילים את הנישואין בקידושין. עושים את שני הדברים, שתי הרמות, שתי הפעולות לאחדות אחת, וזה דווקא בעם ישראל. זה מה שההלכה אומרת. לפי המציאות החברתית שהייתה פעם, לפעמים היה דווקא נוח להפריד בזמן בין הקידושין לנישואין. הזוג הזה ברור לגמרי, כן, אין, זה לא כמו היום, מתלבטים, לא מתלבטים, הם כבר גמרו את שלב ההתלבטות, עשו קידושין, אבל היו מצבים כלכליים שהחתן הזה היה צריך ללכת לעבוד כדי שיהיה לו בית. אז הוא היה חוזר לבית הוריו, לא לוקח עדיין אחריות כלכלית על המשפחה, ומתחיל לעבוד עד שיהיה לו כסף. חצי שנה, אפילו שנה, ואז היו באים, חוזרים, עושים את הנישואין ומתחילים לנהל את הבית ביחד. היו מצבים חברתיים שגם האישה הייתה עובדת, הקלה הייתה עובדת באותו הזמן. היום אנחנו כולנו נוהגים לעשות את שני הדברים ביחד, להשאיר מצב ביניים כזה שהוא כן ולא ולך תדע מה יקרה באמצע, זה דבר לא רצוי. אנחנו עושים את כל השלימות הזאת בבת אחת, ועניינים הכלכליים ממילא מסובכים היום. אנשים, רוב האנשים מתחתנים, הרבה אנשים לפחות מתחתנים בגיל שאין להם עדיין פרנסה כבר. טוב, זה עניין בפני עצמו שצריך להתמודד איתו. אבל אנחנו עושים את הדברים בבת אחת, טקס שלם, קידושין ונישואין יחד, עד כדי כך שהקידושין ונישואין מעורבים ביחד. מה זה נקרא מעורבים? קודם כל, הדוגמה הכי פשוטה. אמרנו שמה שמסמל את הנישואין זה החופה. אז אפשר לשאול שאלה פשוטה. הרי נכנסים קודם כל מתחת לחופה, ואחר כך נותנים טבעת. אז יוצא כאילו, הנישואין קודמים לקידושין. נכון? הפוסקים מעירים על זה. אנחנו לא מדי מפריע לנו העניין הזה. אנחנו יכולים לעשות, כיוון שאנחנו עושים את שני הדברים, בו זמנית, באותו ערב, ממש אחד אחרי השני, אז אנחנו לא חייבים להקפיד עד כדי כך על הסדר, שתגידו קודם תינות את הבת, אחר כך תיכנסו מתחת לחופה. יותר מזה, יש מנהג מאוד מעניין, שהוא באמת השלב הראשון הראשון בחתונה עצמה, שהוא כיסוי פני הכלה. יש אומרים שכיסוי פני הכלה הוא מהווה את הניסוי. מה הוא מהווה את הניסוי? מה זה כיסוי פני הכלה? ואז יוצא שהוא לפני הקידושין בהחלט, אבל מה זה כיסוי פני הכלה? יש פסוק, סדרה מעניינת של פסוקים, שאנחנו קראנו לפני כמה שבועות, פרשת חיי שרה. שולחים, אברהם אבינו שולח את עבדו נאמן ביתו לחפש אישה ליצחק. הולך, מוצא את רבקה. ואז הוא לוקח את רבקה, חוזר איתה הביתה, מגיע קרוב לבית, והתורה מתארת לנו איך יצחק ישב, יצחק יצא ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, הוא רואה את שיירת הגמלים, ורבקה גם כן מסתכלת. ותישא רבקה את עיניה ותראה את יצחק ותיפול מעל הגמל.
נדהמה.
נכון. כך מפרש הנציב מוולוז'ין על הפסוק הזה. ויצא יצחק לסוח בשדה, יצחק הלך להתפלל. התפילה של יצחק הייתה משהו ענקי. רמה רוחנית, גובה רוחני מיוחד במינו. יצחק חוזר מהתפילה, מרגישים עליו את זה. הוא כולו מלא אור רוחני. ורבקה בגישה לעניין הזה, והיא נדהמת מהמראה שלו. היא נופלת. נופלת מעל הגמל. לא יורדת מהגמל. ממש, בתדהמה. ותאמר אל העבד, מי האיש אל הזה הולך בשדה לקראתנו, ויאמר העבד, הוא אדוני. זה איתו את הולכת להתחתן. ותיקח הצעיף ותתכס. היא מכסה את הפנים שלה. מכסה את הפנים, אם כן פה, זה ביטוי של צניעות, של ענווה, ביטוי שאומר, מי אני להתחתן עם בן אדם כזה גדול? אבל טוב, אם זה באמת מה שאני צריכה לעשות, ודאי שאני אעשה את זה ברצון, זו זכות גדולה מאוד. אז ותיקח הצעיף ותתכס, הוא המקור לזה שאנחנו מכסים את פני הכלה לפני החופה. הכלה נכנסת לחופה גם כן, בשמחה. שמחה גדולה. אבל היא הרי הולכת להיכנס למצב שהיא לא רווקה. היא הולכת לבנות בית. חזל אומר, התורה אומרת לנו, וחזל מדגישים את זה, כל כבודה של בת מלך פנימה. האישה, כשהיא בונה בית, היא יוצרת ריכוז פנימי בתוך הבית. למעשה היא יותר אחראית על הבית מהאיש. זה לא אומר שאסור לאישה לצאת לעבוד. זה אומר שהיא עכשיו יוצרת מציאות של התכנסות. מציאות של ריכוז פנימי. הריכוז הפנימי הזה, זה העוצמה המיוחדת של האישה. גם כשהיא יוצאת החוצה מהבית, היא מהווה את היסוד של הבית. כתוב אומרים חז"ל, אמר אחד מגדולי חז"ל, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי אלא ביתי. היא הבית. ואני מעריך את זה, אני מכיר בזה. אני יודע שזה הכוח שלה, אני תלוי בה מבחינת הבית. אז אני בא ומוצא אותה ואומר לה, את אשתי, יפה מאוד. נגיע לעניין הזה בהמשך, לקידושין. אבל היא באמת מכירה בזה שיש לה את כוח הריכוז. את העוצמה הריכוזית הזאת. והכיסוי הזה של הפנים מבטא את כוח הריכוז, מבטא גם את חשיבות הצניעות בבית. יש באמת מבחינת הכיסוי היום מנהגים בעם ישראל, זה היום קצת פחות מצוי, שהכיסוי של פני הקלה היה כיסוי כמעט מוחלט. לא היו רואים את הפנים שלה. החתן יראה את הפנים שלה, אין שום בעיה. אנשים אחרים לא אמורים לבוא ולהסתכל, להגיד איזה קלה יפה. היא לא שייכת להם. היא שייכת לבית. היא עכשיו בונה בית ונמצאת בתוך הבית. אז כיסוי פני הקלה הוא כבר במובן מסוים התחלת יציבת הבית. זה כבר חופה במובן הזה. כן. ולכן יש הרבה מאוד שנוהגים שהחתן בעצמו מכסה את בני הקלה. היו גם מנהגים אחרים שהמשפחה הייתה מכסה את פניה או שהבנים היו מכסים. אנחנו היום בדרך כלל נוהגים שהחתן מכסה את בני הקלה וזה כבר התחלת הנישואים. כך שהתחלנו בעוצמה הפנימית. זה מאוד מיוחד. יש היום בתרבות המודרנית נטייה להחצנה. אם אתה לא מפרסם, אתה לא קיים. זה דבר מאוד מסוכן. זה יוצר שטחיות. זה יוצר חוסר יכולת של בניין אמיתי. כי אדם כל הזמן חושב, מה אחרים אומרים? מה אחרים רואים? הוא לא חושב מה אני, מה אני עושה, מה אני בונה. יש מצבים שבן אדם בכלל לא צריך להתייחס לאחרים. בדרך כלל צריך גם להתחשב, כמובן, גם אם יש לך בית, יש לך שכנים, יש אנשים אחרים, אל תגזים. אבל יש מצבים שבן אדם צריך להגיד, רגע, בוא נעזוב את האחרים. מה עכשיו אני צריך לבנות? כי רק אם הוא יבנה, אם הוא יתרכז בבניין, רק אז הוא יוכל להתייחס בצורה בריאה לאחרים. זה מצב שהיום לפעמים אנחנו מגיעים אליו. שוב, צריך תמיד להתחשב באנשים אחרים, כי צריך להיות נחמד לאנשים אחרים. אבל לא צריך כמו בתרבות הנוכחית כל הזמן לשאול מה אחרים חושבים, מה אני נותן להם, מה אני אומר להם, מה אני מציג להם, מה יחסי הציבור ביני לבינם. יחצנות היא היום כמעט המרכז של הכל. גם אצל אנשים טובים ונחמדים. כשאנחנו מדברים על עוצמה פנימית, אנחנו מדברים על אחד הכוחות המרכזיים ביותר בבניין האישיות של האדם, בבניין הבית, בבניין החברה, וזה דבר שהתורה מדגישה אותו פעם אחרי פעם. עד כדי כך, שאני אגיד לכם בקיצור, בלי להעביר, הרב קוק זכר צדיק לברכה בספר אין היה אומר שהחטא, חטא העגל, אחד החטאים הכי גדולים, הכי מפורסמים, פעם ישראל, מה היה חטא העגל? שהם רצו להתפרסם. הם חיפשו לתת את התורה לאחרים לפני שהם בנו את עצמם מספיק. שוב, אמרתי רק על רגל אחת, זה מפורט בין היה במסכת שבת. לכן, אנחנו מדברים על עוצמה פנימית. עוצמה פנימית היא במיוחד כישרון של אישה. יחד עם ההחצנה היום, יש לנו כביכול דמוקרטיה. מה אומרת הדמוקרטיה? כולם שווים, כולם עושים אותו דבר. צריך לתת לכולם את אותן הזדמנויות. מה זה הזדמנויות? תשמע, אם אתה השגת 10 בבגרות בפיזיקה, אז אתה יכול ללמוד פיזיקה. אבל אני השגתי רק 5, גם אני רוצה ללמוד פיזיקה. יש מקומות שאסור לקפח. יש מיעוטים, אתה מסתכל בכיתה, אתה רואה שבני המיעוטים הגיעו רק לציון 5 בפיזיקה, אתה אומר, לא, זה לא שוויון הזדמנויות. קח את בן המיעוטים שהשיג 52, ושים אותו עם אלה שהשיגו 10 בפיזיקה, תכניס אותו לפקולטה לפיזיקה. עושים את זה גם במדינת ישראל. אותו דבר עושים עם האיש והאישה. יש לך טייסים, אז גם לבחורה צריך לתת הזדמנות שווה, צריך גם שהיא תוכל להיות טייסת. אתה עושה מדסים, כן, אתה עושה ספורט בצבא. קבעת שהחיילים צריכים לעשות ספורט, יש לך קורס גם עם בנים, גם עם בנות, צריכים לעשות את הספורט ביחד. קודם כל, מבחינה טכנית, עניינית, זה שטות. במשחקים אולימפיים, אתה נותן תחרות שווה לגברים ולנשים? לא. כי יש להם גוף שונה, יש יכולות שונות. אז אם אתה ביחידה צבאית מנסה לתת את אותו ספורט לבחורים ולבחורות, או שאתה מוביל את הרמה לבחורים, או שאתה מקפח את הבחורות. לא קוראים לזה כיפוח, קוראים לזה שוויון הזדמנויות. איש ואישה שונים. מישהו פה פעם ילד ילד? כולם פה גברים. אף אחד לא יכול ללדת. גם אני לא, גם אתם לא. שוויון הזדמנויות. מה קרה לשוויון הזדמנויות? איש ואישה שונים. צריך לתת לאיש כפי היכולות שלו וכפי התפקידים שלו. וצריך לתת לאישה כפי היכולות שלה וכפי התפקידים שלה. למה מתחיל העניין של שוויון הזדמנויות? כי בתרבות המערבית באמת מקפחים את האישה. יש דברים שאישה יכולה לעשות בצורה טובה, ולא נותנים לה לעשות. אז באו אנשים להילחם ואמרו, תתנו לנו. איך הן יכולות להגיד, תתנו לנו? על פי מה? על פי איזה קנה מידה? אין מחקרים מדעיים שמראים בצורה מדויקת מה טוב לאישה ומה לא טוב לה. מבחינה פסיכולוגית, מבחינת הנפש, מבחינת האופי. אז אומרות אנשים, תנו לנו את הכל, בדיוק כמו הגברים. הרבה פעמים הן רק מפסידות מזה. התורה יודעת מה טוב לאיש ומה טוב לאישה. בדרך כלל, ההפנמה, העוצמה הפנימית, כפי שקראנו לה, היא כישרון שהאישה יותר מתמחת בו מהאיש. לכן הביטוי, כל כבודה של בת מלך פנימה. הכבוד של האישה כשהיא מתרכזת בתוכן הפנימי. פנימה בבית, פנימה בנפש. זה בא לידי ביטוי כמעט בכל חברה. תראו, בכל הדברים האנושיים, נשים מצטיינות יותר. למה? ניקח דוגמה. יש רופאות מאוד טובות. אבל אחיות, כמעט כולן בנות. למה? הרופא מטפל בטכניקה הרפואית. האחות מטפלת ביחס האנושי. בעזרה לבן אדם. רואים לזה סיעוד, כן? סעד, לעזור לו. בזה אישה הרבה יותר כישונית מאשר איש. לא שלא יכול להיות שיהיה איש שהוא כזה. אבל הנשים יותר כישוניות מהגברים בזה. ובאותה מידה כמובן יכולה להיות אישה שהיא רופאה. זה לא סותר. הצד האנושי הוא התמחות מיוחדת. והגברים צריכים ללמוד מהנשים איך לעשות את זה בצורה טובה. לא להתעלם מהצד האנושי. כשאנחנו באים לחתונה, על פי התורה, אנחנו מודעים לזה שהאיש צריך לתת לאישה את המקום המרכזי בבית. ואנחנו עושים את זה בצורה כזאת שנראית כמעט הפוכה. האיש מכסה לאישה את הפנים. אז בן אדם בא באופן שטחי, יגיד, לא, הוא מקנה, הוא לא רוצה שאחרים יראו אותם. מה פתאום? הוא מבטא בזה את הכבוד כלפי אשתו, שהיא עוצרת את הבית. יש פה כבר נישואין, יש פה כבר חופה לפי דעות מסוימות. איפה החופה? האיש חופשי, אין אצלו כלום. האישה נמצאת כבר בתוך הבית, היא כבר יוצרת את הבית. הדבר הזה בא לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד יפה בקידושין. באים אנשים מבחוץ ואומרים, מה זה? האיש קונה את האישה. האיש לא קונה את האישה, היא לא רכושו. אני מודיע לכל מי שנשוי, אשתך היא לא רכושך על פי ההלכה. זה דבר מוחלט ומובן, וכתבו את זה כבר רבנים מאוד מאוד גדולים, הרבה יותר גדולים ממני, שתשובה שלמה של הנציב מוולוז'ין שהזכרתי אותו קודם, האיש לא קונה את האישה במובן רכוש שני. קניין מבחינה הלכתית, זה ביטוי לפעולה שיש בה משמעות של סיום עניין. לא דווקא כניסת דבר לבעלות של מישהו אחר. יש לנו דוגמה לזה גם במשך החתונה, נראה את זה אחר כך. אבל בואו נראה את המשמעות הרוחנית קודם. מה קורה? האיש נותן לאישה משהו, משהו שיש בו שווי כספי. והאישה, מה היא עושה? היא מקבלת. תגידו לי, זה כלום, מה מקבלת? הוא עושה. יש הבדל בין פעולה פרקטית, מעשית, לבין פעולה אנושית, רגשית. פעולה עם תוכן של אישיות. האיש עושה פה פעולה שהיא באופן גלוי פעולה פרקטית. הוא הלך, קנה משהו, כן? יש לו רכוש מסוים, והוא נותן אותו. גם בנתינה כמובן, תמונה צד אנושי. אבל האישה תלוי בה אם היא מקבלת או לא, אם היא מסכימה או לא. הפעולה שלה היא כולה, באופן גלוי, פעולה אנושית. הגמרא אומרת, זה יכול אפילו במצבים מסוימים להתהפך. מה זה נקרא להתהפך? שאישה תיתן לאיש? לא. אם האישה נותנת לאיש, זה פסול לחלוטין מבחינה הלכתית. אבל יש מצב שהאישה נתנה לאיש והוא עשה לה טובה בזה שהוא קיבל. יש בן אדם מאוד מאוד חשוב שזה זכות לתת לו מתנה. הוא יסכים שהיא תיתן לו מתנה ויגיד, הנהווה את מקודשת לי בזה שנהנית לתת לי מתנה. הוא צריך ליזום, הוא צריך לפעול. אבל אנחנו לומדים מזה שגם ההסכמה היא פעולה. תמיד, הפעולה הזו נמצאת בצד של האישה. יש מקרים ייחודיים מאוד שלא, אנחנו לא משתמשים בהם היום, לא עושים כך. אבל שזה היה יכול באופן תיאורטי להיות, שגם האיש יסכים. הצורה הקבועה ההלכתית היא שהפעולה של האיש היא הגלויה, הפעולה של האישה היא סמויה. הפעולה של האיש היא הפרקטית, והפעולה של האישה היא האנושית. כל אחד מהם לפי האופי שלו. לכן אם מישהו יבוא וישאל רב, אנחנו רוצים להחליף טבעות. הוא ייתן לי טבעת, אני אתן, כן, האיש ייתן לאישה טבעת, והיא תיתן לו חזרה טבעת. אסור. אחרי החופה הם רוצים, אם רוצה לתת לו מתנה, תמיד מותר לתת מתנה. הוא רוצה ללכת עם טבעת, לא, אין בזה איסור הלכתי. אבל זה לא חלק מטקס הקידושין. הקידושין נעשים רק בצורה הייחודית של תפקיד האיש ותפקיד האישה. למעשה כמובן, כל מי שלמד קצת הלכה יודע שזה לא חייב להיות טבעת. אפשר לתת לאישה עוגה, אפשר לתת לה גוש כסף או זהב או פלטינה או מה שיהיה. העיקר שזה יהיה שווה משהו, כן, שווה פרוטה בלשון ההלכתית, ערך ממוני מינימלי. למה נותנים טבעת? אז אחד מגדולי ישראל, ספר החינוך, אומר דבר פשוט מאוד. טבעת נשארת על היד. כך יש לאישה במשך כל החיים את הקידושים. היא תמיד זוכרת אותה. אבל היא יכלה לקבל עוגה, לאכול את העוגה, וכמו שליל הניסויים עבר, ולפני שהיו, היה וידאו, וכן, וידאו וכל הדברים האלה, זהו, רק יש זיכרונות. אז היה אפשר לתת לאישה, כפי שאמרנו, עוגה, או אפילו משהו יותר מזה, אבל אחר כך היא תשתמש בו, לך תדע לאן זה ילך, מה יעשו עם זה, ונשארו רק זיכרונות. יש יתרון גדול מאוד בעניין הזה של הטבעת, שהיא נשארת לכל החיים מזכרת, קשר, קשר חשוב, קשר הדוק, קשר מתמיד. זה מבטא באמת את העניין הזה של הקידושים. וזה מעניין שמה שיוצא יעזור, שהאיש נותן, האישה מקבלת, וזה נשאר אצל האישה. כמו שאמרנו קודם, כשהאישה מבצעת את העוצמה הפנימית, כשהיא יוצרת את הבית, אז היא הבית. כך האישה מקבלת את הקידושין, הקידושין, הטבעת, נשארת אצלה. וזה לא שהיא באה ותולה אותו, כן, אנחנו לפעמים, את הכתובה שנזכיר אחר כך, הכתובה תולים על הקיר בבית. טוב, אז כולם, שניהם יש להם את זה. נכנסים לסלון, רואים את הכתובה. אבל הטבעת לא נשאר, לא תולים אותה על הקיר. גם היה אפשר לעשות, לתת לאישה, אני יודע מה, איזה תמונה יפה. צלחת זהב, ויתלו אותה אחר כך על הקיר. זה לא מה שעושים. אלא הטבעת נשארת אצל האישה. היא באמת שלה, זה הרעיון של הקידושים. מתנה מהחתן אליה, ואז הדבר הזה הוא שלה. יש גם, צריך להזכיר, שיש באמת טעמים מאוד עמוקים שהובאו על ידי המקובלים לעניין הזה של הטבעת. כפי שהזכרנו, כל מנהגי החופה הם עמוקים מאוד, דייקנים מאוד, ואם יש, יבוא מישהו ויגיד לי, תשמע, בעדה שלי לא נהגו בטבעת, נהגו בצורה אחרת. בסדר. כל מנהג יש לה מקום. כל מנהג הוא אמיתי ועמוק וחשוב. אז אנחנו בזה טיענו את שני המנהגים הראשונים של סדר החתונה. אנחנו רק נשלים במה שבאמצע. לאשכנזים יש מנהג שמוליכים, טוב, רגע, כולם מוליכים. כלומר, החתן לא הולך לבד לחופה. הקלה לא הולכת לבד. הם עכשיו בטקס מאוד חשוב, במעמד מאוד חשוב. חז"ל אומרים, חתן דומה למלך, מלווים אותו לחופה. הקלה מלווים אותה לחופה. החתן והקלה, בדרך כלל אנחנו נוהגים שאת החתן מלווה האבא שלו והאבא של הקלה, ואת הקלה מלווה האמא שלה והאמא של החתן. זה נקרא שושבינים. בזמן חז"ל היו שושבינים שהיו חברים, ידידים, אנשים חשובים מהקהילה. בתימן היו נוהגים שהבנים מלווים נוסף על ההורים. יכולים להיות עוד מלווים, אבל בכל אופן הליווי הזה הוא עניין של כבוד, עניין עקרוני, ואנחנו כמובן מאוד מאוד מכבדים את ההורים. כל החתונה הזאת היא בזכות ההורים, בזכות הדור הקודם. גם הליווי, וגם מה שעמדתי להזכיר, שאצל האשכנזים מלווים עם נרות, נלמדים שוב ממאמר הר סיני. חז"ל אומרים שהמלאכים ליוו במאמר הר סיני, והיו, כמו אנחנו יודעים מהפסוק, קולות וברקים. היו שם אורות גדולים, אנחנו מזכירים את האורות הגדולים של מאמר הר סיני, לפחות בנרות הקטנים שאנחנו מלווים בהם. האור הוא דבר רוחני מאוד חשוב, לכן אצל האשכנזים במיוחד מלווים את החתן והכלה לחופה עם נרות דולקים. אז אחרי כיסוי פני הכלה, מלווים את החתן, אחרי כך את הכלה לחופה. מגיעים לחופה, אשכנזים נוהגים גם מנהג שהכלה מסתובבת 7 פעמים מסביב לחתן, יש לזה סיבות חשובות גם על פי סתרי תורה, ו... אחרי זה מגיעים באמת לקידושין, לנתינת הטבעת. לפני הקידושין מברכים ברכה. כפי שאמרנו מתחילת השיעור, אנחנו מדברים על דברים של קדושה, על מצווה של התורה. מצווה, מברכים עליה. לא רק מברכים על המצווה, אלא חז"ל תקנו שבמצוות הכי חשובות כשמברכים, מוסיפים ולוקחים כוס יין ומברכים על היין. כמו שאנחנו עושים בקידוש בשבת, כמו שאנחנו עושים בהזדמנויות אחרות, גם פה מדובר במצווה חשובה מאוד, במעמד חשוב מאוד, לוקחים כוס יין, מברכים על היין, ומברכים ברכה לשבח את הקדוש ברוך הוא, שהוא נתן לנו סדרי קדושה כאלה. ברכה מסתיימת, מקדש עמו ישראל, ברוך אתה השם שמקדש את עם ישראל. על ידי חופה וקידושין. החופה וקידושין מקדשים את עם ישראל. כל בית מתחיל להיווסד בצורה כזאת. עכשיו אנחנו נוהגים שיש רב חשוב שבקי בהלכות חופה וקידושין, כי צריך לדעת את ההלכות, הוא זה שמברך על היין ואת הברכה, אבל למעשה הברכות האלה הן הברכות של החתן וכלה. ולכן הם צריכים לצאת ידי חובה והם שותים את היין. לא הרב. תואמים מהיין, שותים את היין, ואז אחרי זה, כפי שאמרנו, יש נתינת הטבעת, ושוב, הרי את מקודשת לי. נכון, אמרנו כל הזמן, זה נקרא קידושין, אבל מקודשת זה ביטוי של קדושה. מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. כמו שלמדנו בתורה, שמשה רבנו נתן לנו, כמו שתקנו חז"ל, שהם המנהיגים הרוחניים של עם ישראל, כך מתבצעים הקידושים. לפני שני עדים, שזה ככה ההלכה של התורה, צריכים להיות שני עדים קשרים, ומהרגע הזה האישה מקודשת, ועכשיו בשלב הזה אתם תצטרכו קצת סבלנות, כי כיוון שהסתיים הזמן, אנחנו נמשיך בנושא הזה בהמשך סדרי החופה, בעזרת השם, בשבוע הבא.